אוקיי, ברוכים הבאים למדברים אסיה, אני שחף שוורצה, ואנחנו משדרים לכם פה מחדר העסקאות של בית הספר למינהל עסקים, ואיתי היום אורח מיוחד מאוד עבורי, חבר טוב, איש תקשורת ועיתונות, הפעיל במחלקה העברית של הרדיו הבינלאומי הסיני, אחד הכתבים הבולטים של כלכליסט בנושא הסיני, ברוכים הבאים לאופיר דור.
היי.
מה שלומך?
הכל בסדר.
איך להיות בירושלים?
נפגשנו פעם האחרונה בבייג'ין, באוניברסיטת ביידה.
נכון.
עכשיו בירושלים. סבבה?
בכלל, מה אתה עושה בארץ בכלל?
באתי לחופשה. האמת היא שלא יצא לי הרבה, כי תמיד זה, כשאתה גר בבייג'ין, תמיד יש אופציות לטייל, לנסוע להרבה מקומות, ללמוד סינית, אז איכשהו בשנתיים וקצת שאני גר שם, זה פעם שנייה שאני בארץ.
וואה.
אז אני חצי תייר, חצי מבקר, חצי, לא יודע,
אוקיי.
משהו כזה, שילוב כזה.
איזה פה, הצלחנו להביא אותך אפילו לבירה הישראלית, לא רק לבייג'ינג, לבירה הסינית. אז בכלל, אבל בוא קצת תספר לנו איך הגעת לסין, מה שאני מכיר, אתה לא איש סין, לא למדת מזרח אסיה, או מה
לא,
הוביל אותך?
לא, ממש לא. הגעתי, האמת, יחסית במקרה, אני יודע, הייתי כתב בכלכליסט, כתב תקשורת בכלכליסט, הייתי עורך בכלכליסט, אחרי זה כתב תקשורת בכלכליסט, עבדתי בעיתונות, אבל היה לי איזשהו חלום כזה לעשות רילוקיישן, ולמי שמתעסק בעיתונות אין הרבה אופציות, ואז ראיתי את המודעה של הרדיו הבינלאומי של סין, בפייסבוק הם פרסמו, מקום מוזר לפרסם שאין פייסבוק בסין, אבל
אוקיי,
לא משנה.
נכון.
אבל שם ראיתי את המודעה ואמרתי, יאללה, בוא ננסה. אז ידעתי שזה שינוי גדול, ואיכשהו זה קרה והשינוי התרחש, ואיכשהו מתרגלים נורא מהר. אני עדיין זוכר כאילו את ההתחלה שחיפשתי דירה, הייתי צריך לבוא ממש ביום הראשון, לא ידעתי. ידעתי כאילו כמה מילים בסינית, עשיתי איזה קורס של חודש וחצי, שבדיעבד התברר שכל המילים שלמדתי בו אפילו לא הצלחתי לבטא אותם נכון. כאילו ניסיתי להגיד אני מישראל, לא הצלחתי, הם לא הצליחו להבין ייסו לי,
כן.
ואפילו להזמין קולה, זה היה מסובך.
כן.
אז אני זוכר שאני כזה מסתובב עם כל מיני סוכנים, הם לוקחים אותי על האופנוע שלהם, וחצי אנגלית, חצי סינית, חצי לא יודע, מצליח למצוא דירה. כאילו אני חושב שקצת למדתי מהשטח, כאילו לא ידעתי את התיאוריות כזה. אתה יודע, ראיתי קצת סרטים על מהפכת התרבות, חשבתי שזה יעזור לי להסתדר בבייג'ין העכשווית. זה לא ממש עזר. אבל תוך כדי השיחות עם אנשים, פתאום אתה שומע סיפורים וזה, ואז אתה הולך לקרוא, ותוך מהסיפורים האלה אתה לומד קצת על סין.
אז מה למשל, נגיד, תן לי איזה דוגמה לאיזה אירוע שלמדת ממנו אולי.
אני אגיד לך, רוב הכתבות שאני עושה, כאילו, הכתבות הכי טובות שאני הכי אוהב, זה כאלה שמתחילות מהסיפורים של אנשים פשוטים, כאילו, או החברים, או דייטים סיניות, זה יתרון בלהיות רווק בבייג'ין. אז אני אגיד לך קודם, אתן לך כמה דוגמאות, ואז אני אספר לך גם על הדייטים. אז למשל, יש, כאילו, אחד הסיפורים פגשתי ידידה במסיבה, והיא סיפרה לי פתאום, היה לפני ראש השנה הסיני, לפני צ'ונשה, והיא סיפרה לי שהיא הולכת להביא להורים שלה משהו כמו 10,000 יואן.
אוקיי.
מתנה לצ'ונשה. ואז כזה הייתי מאוד מופתע, בישראל החברים שלי עדיין ממשיכים לקבל, גם בשנות ה-30 בחיילים, ממשיכים לקבל כסף מההורים שלהם בראש השנה.
נכון.
ובסין יש איזה קטע של הדדיות. אז מתוך זה התחלתי פתאום לחקור את כולם. חקרתי את העוזרת בית שלי, חקרתי את המורה שלי לסינית. כל אחד סיפרה לי, כן, אנחנו צריכים להביא וזה, וצריך להחזיר להורים על החינוך שהם נתנו לנו ועל מה שהם נתנו לנו מהלך החיים. כאילו סין זה הרבה יותר עם חברה עם מחויבויות כאלה, או עם כללים יותר נוקשים. כאילו ישראל הכל כזה סווי ביין, הכל כזה נונשלנטי, מה שאתה רוצה לעשות, תעשה, תשאל את מי שאתה רוצה, מה שאתה רוצה. ושם יש יותר כללים נוקשים. אז כן, זה למשל סיפור אחד, או גם מתוך מהעוזרת בית שלמדתי על מה שנקרא זוו יועד זה.
שמה זה?
לשבת את החודש. לשבת את החודש זה אחרי שאישה יולדת, לפחות בתרבות הסינית המסורתית, היא צריכה להיות חודש בבית, לא לצאת, לא להתקלח, לפעמים לא לצחצח שיניים. והרבה אנשים, כאילו, לנו זה ישמע מטורף.
לא, אבל כי מה בעצם?
כי הם חושבים שהגוף חלש, הוא צריך להתאזן, ולכן הוא לא צריך להיות במגע עם דברים קרים, או במגע עם דברים שיכולים לגרום לחולי. אז הוא צריך להיות בבית, וקרה גם שאנשים מתו מזה, למשל מישהי בשנחאי.
אוקיי.
היא הייתה באמצע הקיץ, ב-40 מעלות בשנחאי, בתוך הבית, בלי מזגן, עם בתוך שמחות. והיא מתה מחום.
לא מאמין.
כן, באמת, זה מקרה ידוע. אז, ואלה שלא עושים את זה, אתה שומע מהם סיפורים על זה שיש להם כאבי גב אחרי זה בגלל זה, או כל מיני דברים כואבים להם.
טוב, מדהים.
אז זה כאילו, התחיל מתוך סיפור, ואז מתוך זה התגלגל...
לכתבה בכלל.
כן, כן. שאלת אותי על דייטים בסין?
כן, אני גם יודע שכתבת על זה, אז בואו תספר לנו פה, למי שלא קרה.
האמת שעשיתי כתבה על זה, ואני חושב שזה הדבר הכי טוב שיצא לי מדייטים סיניות.
אה, באמת? וואה, טוב.
לא, כי לא יודע, אני לא הצלחתי אף פעם לגשר לגמרי על הפער תרבויות. אני יודע שיש כאלה שיש להם זוגיות מאושרת, ואני מקנה בהם, וזה ממש נשמע טוב, אבל לא יודע, אצלי זה תמיד נתקע איפשהו, זה אף פעם לא אותו דבר כמו עם ישראלית או מערבית אפילו. אבל כן יצאו מזה מרלי סיפורים, כאילו. אז אחד, למשל, יש דברים מצחיקים, למשל כל מיני אנקדוטות מצחיקות שקרו. למשל, בהתכתבות עם סיניות, לדוגמה, יש קטע עם תמונות פרופיל בוויצ'ט. בחורה אחת, וראיתי את זה גם באמת אצל כמה, שמה תמונה של ילדה בלונדינית, אמריקאית, בת שש. כזה, אני כזה בתמימות שואלת, טוב, תגידי מי זאת? אז היא אומרת... אני אוהבת לצפות בתמונה הזאת, היא נורא 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 מרגיעה אותי.
אוקיי.
עכשיו, וואי, בקנה מידה ישראלי זה מאוד מוזר להגיד משפט כזה. עכשיו, לך תבין אם הבחורה מוזרה, או שזה התרבות, אתה לא יודע. הייתה מישהי שאמרתי לה, היא אמרה, אני מקונמינג, ממחוז יונן. אמרתי לה, וואו, הייתי בקונמינג, מקום ממש נפלא, יותר יפה מבייג'ין. היא ממש התעצבנה, היא אמרה, אתה לא, בייג'ין זה הבירה שלנו, אתה לא תגיד שקונמינג יותר יפה ממנה, וכאילו הפסיק לתקשר איתי יותר.
ופה זה נגמר, שם נגמר הדייט.
כן, כן, לא יודע, יכול להיות שאסור לנו כמערבים לבקר יותר מדי, למרות שזה לא הייתה ביקורת, רציתי להגיד לה מחמאה. אבל יש גם כאילו נושאים יותר רציניים שעלו בדייטים. אחד נושא מאוד מאוד מרכזי, זה הנושא הזה של מה שנקרא שאנג ניו, זה leftover women, זה איזושהי תווית סטריאוטיפ שיש לנשים שלא מתחתנות אחרי גיל 27. הן יכולות להיות מאוד קרייריסטיות עם תואר שני ועם משרה מאוד מכובדת ומצליחה, אבל הן לא התחתנו, וכאילו זה ככה נדחף בתקשורת הממשלתית הסינית כאיזשהו ניסיון לגרום לאנשים האלה להתחתן ולשפר את האוכלוסייה. אז אם הם לא התחתנו, נורא נורא קשה להם, יש סטיגמה נורא נורא חזקה על זה. וזה נושא שהרבה מהם הולכות לצאת עם זרים, בגלל שכאילו גבר סיני כזה לא רוצה להתחתן עם מישהי שלא התחתנה עד גיל 27-30.
וואה, זה נורא מוקדם. 27?
זה תלוי במקום, אני חושב שבבייג'ין זה קצת יותר מאוחר, אם זה בכפר, אז נראה לי אפילו 25, זה כבר כאילו רווקה זקנה. זה ממש, 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 כן, יש תרבות שהיא מאוד נוקשה בהרבה דברים. למדתי נורא על עוד נושא שהוא מאוד מרכזי למי שמה לבייג'ין, זה ההבדל בין מי שנולד בבייג'ין, בייג'ין רן,
בייג'ינג'ן, כן.
לבין אנשים שבאו מבחוץ. וואי די רן ובן די רן. אלה שבבייג'ין תמיד חיים יותר נינוחים, או לפחות אלה מבחוץ חושבים שהם תמיד עצלנים ולא עושים כלום, כי יש להם מלא דירות, או לפחות דירה. הרבה פעמים זה גם נכון, אתה מדבר איתם, הם אומרים לך, כן, אני לא צריך לעבוד יותר מדי קשה, יש לי בכל מקרה דירה, ובלה בלה בלה, והמשפחה שלהם, לעומת זאת, אלה שבאים בחוץ, הם בטירוף של עבודה, הם צריכים לשלוח כסף הביתה, הם צריכים כאילו... וזה פער נורא נורא גדול, כאילו, אתה רואה.
ויש התנסות? זאת אומרת, אנשי בייג'ינג מתנסים על אלה שבאים בחוץ?
כן, אני חושב שיש... יש עולם שלם של מי מתנשא על מי בסין. יש את בייג'ין ושנחאי, שהם, כאילו שנחאי חושבים שהם הכי הכי גבוה מעל כולם, חושבים שהם יותר קל להם לתקשר עם לפעמים המערביים.
זה כמו תל אביבים.
כן, לגמרי. הם כאילו, הם נפתחו לעולם ראשונים, הם אנשי העולם הגדול, הם תמיד האנשים מבחוץ מתלוננים שהם מדברים בשפה המרקומית, בשנחאי חואה, בשביל שאחרים לא יבינו אותם.
כן.
גם הבייג'ינאים חושבים שהם יותר טובים, כאילו הם כזה מסתכלים מלמטה על אחרים. ויש גם, נגיד, בתוך המחוזות, העיר מחוז, מי שגר בבירת המחוז,
כן.
מתנסה על הכפריים מבחוץ, הוא אומר תמיד אלה באים, הילדים שלהם עושים פיפי בכניסה לחנויות, אין להם תרבות, אז יש עולם שלם של התנסויות, של מי מתנשא על מי, יש את מחוז חנן, כן. שהרבה מתנסים עליו. כאילו, הייתה לי עוזרת בית, שאמרה בתוקף, אני לא אתן לבן שלי להתחתן עם מישהי מחנן.
כי מה בעצם?
זה המחוז הכי גדול בסין, ויש הרבה סטיגמות שליליות עליהם, שהם גנבים, שהם רמאים, שהם זה, אתה יודע, כאילו, יצאו משם הרבה אנשים, חלקם מאוד עניים.
כן.
אתה יודע, סטיגמה, לא יודע אם זה נכון, לא יודע.
כנראה שלא.
כנראה שלא, אבל כמו שיש לנו בארץ סטיגמות, אז גם בסין יש מערכת שלמה של סטיגמות מאוד מאוד חזקה, של מי נגד מי.
והזרים, הזרים מתנסים עליהם או שההפך?
על סינים?
כן.
אני חושב שבאופן עקרוני כן. יש, אתה יודע, אני דווקא בסביבה של אנשים שהם כולם כזה, הרבה מהם באו מהרקע של סין, והם נורא מכבדים את התרבות, ובעיקר אנשים שמגיעים לבייג'ין תמיד אומרים, ההבדל בין אנשים שבאים לבייג'ין לשנגחאי, שנגחאי רוצים לעשות כסף, בייג'ין כזה רוצים יותר תרבות סינית, גם כסף, אבל גם יותר מתעניינים. אז אנשים האלה לא, אבל אני חושב שיש הרבה זרים, במיוחד במקומות יותר קטנים, יותר נגיד פחות מתקדמים אולי,
כן.
שהם חושבים שהם מעל הסינים.
מעל הסינים.
מעל הסינים, וזה מעורר הרבה התנגדות. כי גם הסינים חושבים שהם מעל המערבים, אבל זה סיפור
זהו, אחר. זהו, זה בדיוק העניין. בייחוד בבייג'ינג אני זוכר שגם היה כל מיני דוגמאות כאלה. כן. אבל אופיר, בכלל באנו לשאול אותך על כתבה שכתבת, כן. שאני חושב שזה נושא שהוא סופר חם עכשיו, וכותבים עליו הרבה בעולם. שזה קצת גם מתקשר לדברים שדיברנו, קצת עם הדייטים וכל הסיפור של דירוג חברתי בסין. בוא תספר לנו מה זה דירוג חברתי קצת ובכלל.
כן, social credit או קרדיט חברתי או דירוג חברתי. כן. זה הכל התחיל ב-2014, שהממשלת סין הודיעה על איזושהי תוכנית שהיא רוצה לדרג את האוכלוסייה לבסיס מהימנות או אמינות של התושבים. התוכנית הממשלתית היא עדיין לא יצאה לפועל, היא צריכה, לפי הקריטריון שהם הגדירו, זה עד 2020, כל האזרחים ידורגו במערכת הזאת, אבל אנחנו עדיין לא יודעים הרבה עליה, היא לא התחילה ואנחנו לא יודעים הרבה עליה. אנחנו רק יודעים כאילו הצהרות כלליות של הממשלה, שהיא אמרה שמי שיהיה לו ציון נמוך בזה, או שהוא הוגדר כלא אמין, זה יגביל את היכולת שלו לנסוע ממקום למקום, זה יגביל את לנסוע ברכבת או במטוס, אפילו יגביל את המהירות שהוא מקבל באינטרנט. יש שורה של דברים שזה יגביל אצלו. אבל זה עוד לא התחיל. מה שיש כרגע זה כל מיני תוכניות פיילוט שגם חברות מסחריות התחילו, וגם ממשלות אזוריות, שהן גם נותנות איזשהו דירוג.
הבנתי, אבל אני רוצה שנייה לחזור שנייה אחורה ולהסביר, כאילו, שתנסה להסביר לי מה המניע המרכזי, מה הצורך במערכת כזאת מלכתחילה, זאת אומרת, למה הרעיון הזה בא לעולם בכלל?
אז יש שני נושאים. יש אחד, קודם כל יש את העניין של במערב, ובעיקר בארצות הברית, יש את משהו שנקרא דירוג אשראי. כשלבנקים יש בדרך כלל היסטוריה של האשראי של אדם מסוים, שהוא לקח הלוואות במהלך השנים, ואז אפשר לדעת לדרג אותו, אם לתת לו עוד הלוואה, אם לתת לו כרטיס אשראי. בסין יש מאות מיליונים שאין להם את זה.
אוקיי.
הם אף פעם לא עבדו מול בנקים, ועכשיו פתאום הכלכלה נפתחת, והם גם מצטרפים לזה, אבל אף אחד לא יודע עליהם כלום. עכשיו, לך תדע האם אפשר לתת להם הלוואה, האם אפשר לתת להם כרטיסי אשראי. אין היום. היום רוב סין נבנתה בלי הרבה כרטיסי אשראי, זה התחיל ממזומן ועבר ישר לוויצ'ט ולאליפיי וכאלה.
נכון, יש לנו פרק במיוחד על זה עם יואב ולורי, הם ידברו על זה, אז תלכו להקשיב עכשיו לפרק אם עוד לא עוזב ותחזרו. כן.
אוקיי, סבבה. אז זה עבר בלי העניין הזה של האשראי, אבל בשביל לפתח את הכלכלה הסינית צריך אשראי, וצריך לדעת למי לתת ההלוואה ולמי לא לתת להלוואה. אז הדירוג הזה גם בא לתת מענה לזה, והוא גם בא להתמודד עם מה שהממשלה לא תופסת כתפקיד שלה, זה לשפר את רמת המוסר בסין. זה מה ששי ג'ינפינג מדבר עליו הרבה. יש הרבה ביקורת בסין על זה שלאנשים אין רמת המוסר מאוד הידרדרה, אנשים אין די-סיין. די-סיין זה כאילו מה שהם מוכנים לעשות, לא מוכנים לעשות בשביל כסף, איזשהו גבול תחתון, הם יעשו כאילו הכל.
עושים הכל בשביל כסף.
אז זה יוצר זיופים, וזה יוצר רמאויות, ויוצר נוכלויות. אז זה ככה שתי בעיות שהמערכת הזאת נולדה עבורם.
אוקיי, ואז על מה זה משפיע בעצם? התחלת להגיד, זה קשור למלונות שאתה תקבל ולאינטרנט המהיר, ומה עוד?
זה בתוכנית הממשלתית שהיא עוד לא יצאה לפועל, אנחנו לא יודעים עדיין לגמרי, אנחנו רק יודעים באופן כללי, אבל יש את התוכניות כרגע.
אוקיי, אז תסביר על מה שעכשיו יש.
אוקיי, נגיד, ניקח את הדוגמה של אליבאבא. אליבאבא זה חברת ענק בסין, היא שולטת על המון, גם על האמצעי התשלום המאוד נפוץ של אליפיי, גם על האתר קניות באינטרנט, והם עשו איזשהו תירוג שלהם. שהוא בעצם, כרגע אתה יכול בעיקר לקבל דברים מהדירוג הזה. אם יש לך ציון גבוה, זה לא שאתה תיפגע באיזשהו אופן, זה יהיה במערכת הממשלתית, יהיו אנשים.
אוקיי.
אבל כרגע אתה יכול להרוויח. לדוגמה, אם יש לך ציון גבוה באליבאבא, אתה תקבל הלוואה בקלות, אתה תוכל, תוכל להשכיר אופניים, או להשכיר רכב בלי פיקדון.
יפה.
כן. כאלה דברים, תקבל VIP בשדה התעופה, תקבל מסלול מקוצר לקבל ויזה, אתה יודע, הסינים צריכים ויזה לכמעט כל המדינות בעולם. אז תקבל מסלול מקוצר לקבלת ויזה דרך הסוכנות נסיעות של אליבאבא.
אוקיי.
בממשלות עירוניות, למשל בשנחאי, אתה גם תקבל יכולת לקחת ספרים מהספריות בלי פיקדון.
אבל איך זה עובד באופן פרקטי? זאת אומרת, מה זה הציון הזה? מה הטווח הערכים שיש לי?
ניקח את אליבאבא, אבל אני חושב שזה בין 200 ל-80, האמת שכחתי.
מה שרשום בכתבה זה באמת בין 300 ל-900, פחות או יותר.
אוקיי, נכון, 300 ל-900.
ובן אדם רגיל, אתה כתבת, מגיע ל-650, זאת אומרת, וקשה לו לעבור את זה.
זה מישהו שהתלונן באינטרנט. לא, אני ראיתי אנשים שעוברים את זה.
כן, אוקיי.
זה מישהו כתב שמה, אנשים רגילים, לאו ביי סינק. אנשים רגילים לא מצליחים לעבור את 650, הוא כתב את זה בעמוד של אליבאבא.
הוא התעצבן כאילו?
הוא התעצבן.
גדול.
כי היה כתוב על, היה זה כתבה, אם אני זוכר נכון, שדיברו על ג'ק מה, ושאלו אותו מה הציון שלו. הוא לא אמר לדעתי, אבל הוא התייחס לזה. אז הוא אמר, מה, אנחנו האנשים הרגילים לא יכולים לעבור את 650.
הבנתי. אני רוצה לשאול, אתה אומר, בן אדם רגיל לא יכול לעבור את ה-650, אבל איך בכלל משפיעים על הדירוג הזה? זאת אומרת, מעשים שאני עושה, אתה יכול לתת דוגמה?
כן. הדוגמה של אליבאבא היא הכי קלה.
אוקיי.
אליבאבא יש את הממשלות האזוריות, בממשלות האזוריות הם לוקחים, הם מנסים בעצם לצרף את כל המידע שיש להם על אנשים, החל מאם אתה חצית ברמזור אדום, האם ביקרת את ההורים שלך? דרך אגב, יש חוק בסין שחייבים לבקר את ההורים הקשישים.
אוקיי.
מה עוד? כל מיני דברים כאלה. באליבאבא זה כזאת מערכת שאנחנו יותר מכירים אותה, לפחות מבחינת הפרמטרים שיש בה, והיא לוקחת מידע כמו איזה דברים אתה קונה באינטרנט. קודם כל, כמה אתה קונה וגם איזה דברים. אם אתה קונה דברים כמו טיטולים, שזה מעיד על זה שאתה אבא לילדים, ואולי בן אדם יותר אחראי, הציון שלך יכול לעלות. הוא יכול לרדת אם אתה קונה דברים כמו משחקי וידאו.
ואז אתה עצלן ומבזבז את הזמן.
נכון. אם יש לך הרבה חברים ברשת החברתית של אליבאבא, יש איזה רשת דרך אליפה, יש איזה דרך להתקשר, אם יש לך הרבה חברים זה מעלה את הדירוג שלך. אם אתה רושם סטטוסים חיוביים, לא יודע מה זה אומר, אבל מפיצים אנרגיה חיובית הם קוראים לזה, זה גם יעלה את הדירוג שלך. הם אומרים שסטטוסים שליליים כרגע לא מורידים אותו.
זאת אומרת, אין סנקציות כרגע?
כרגע לא. כרגע גם ההצטרפות למערכות האלה היא וולונטרית.
אז אני לא חייב כאילו.
לא, אתה לא חייב.
אז למה לי בעצם?
כי אתה תקבל הטבות.
הבנתי.
אתה תקבל הטבות וגם עוד הטבה דרך, כי יש הרבה עכשיו גם איזה הייפ, לפחות היה בשנים האחרונות של אנשים משוויצים בציון שלהם, ציון זה גם יכול לתת לך מקום טוב, יש אתר שידוכים שמבטיח מקום יותר טוב לאנשים עם ציון גבוה, אז יש לך הרבה מה להרוויח מזה, גם במערכות העירוניות. אתה יודע, סין זה חברה מאוד מאוד הישגית ותחרותית ומאוד מושפעת מסמלי סטטוס היום. אז אם זה כמה כסף יש לבן אדם, איזה מכונית יש לו, עכשיו גם איזה ציון יש לו.
איזה ציון.
זה יצר איזה תחרות פנימית. לא אצל כולם, אבל בחלק מהמקומות.
אז זה גם ייתן לך דירוג יותר טוב באתרי היכרויות ודברים כאלה?
כן, באתר היכרויות אחד שהוא הכי גדול בסין, אבל
אז זה ייתן לך את ה...
כן.
ותגיד, גם הזרים משחקים את המשחק הזה של הדירוג חברתי? זאת אומרת, וגם לך יש דירוג חברתי?
לא. אני לא הצטרפתי.
לא הצטרפת, אתה לא רוצה את כל ההטבות.
לא, אבל אני חושב שזה רק צריך להיות תעודת זהות סינית לדעתי.
הבנתי. ותגיד, איך הם... כל הסיפור של פרטיות לא מפריע להם? זאת אומרת, עזוב סין ובכלל בפרטיות מה שקורה שם, אבל איך אליבאבא שומרת על כל המידע? ראינו עכשיו מה קרה לפייסבוק, הם עושים איזה דברים מיוחדים?
האמת, קשה לי להגיד לך מה בדיוק הם עושים כדי לשמור על המידע.
או מה הם אומרים שהם עושים, או לא יודע.
אבל תשמע, יש להם את המידע הזה כמו שיש עם פייסבוק. אני יודע שהיה הרבה עניינים כרגע בממשלה סביב הנושא הזה. הבנק המרכזי של סין אמר לחלק מהחברות, גם טנסנט התחילו פיילוט.
אוקיי.
הוא עצר להם את הפיילוט אחרי זה יום אחד, כי הוא אמר שהוא לא מרוצה מהאופן שמוספים יותר מדי מידע ושומרים יותר מדי מידע. אתה יודע, בטנסנט זה עצום, כל מה שאתה מדבר ברשת החברתיות.
ברור.
אז יש שם איזה עניין, אבל הסינים באמת פחות מודאגים מנושאים של פרטיות, פחות יש את המודעות הזאת של לדבר על זה, אבל זה גם מתחיל להתפתח. למשל, אליבאבא, הם נתפסו בזה שהם צירפו אנשים אוטומטית לדירוג הזה, בלי שהם יגידו את זה בפירוש.
אוקיי.
כאילו היה איזה מסך שאנשים פשוט לחצו עליו בלי להבין לגמרי, ונכנסו לזה גם. והם קיבלו איזה הרבה ביקורת, ואז הם אמרו שהם מוחקים איזה מיליון משתמשים, אני לא זוכר כמה, מהדירוג. כי, אז זאת אומרת, כן, זה הולך ומתפתח בסין, כאילו קצת יותר מודעות, אבל באמת יש תפיסה שהממשלה יודעת הכל על כולם, ובכל מקרה אין... אתה יודע, זה לא חברה ששמרה פרטיות, היה...
מעולם, כן. כן. אז זה לא באמת משנה.
כן.
הבנתי. אתה גם אמרת שבכתבה אתה סיפרת שיש את הקטע הזה שביום שזה מתפרסם הדירוג, אנשים כאילו ממש מחכים לזה, ו...
כן, היה איזה מישהי שכתבה, כזה סתם התחלתי לקרוא בווייבו, בווייבו זה הטוויטר הסיני.
הטוויטר, כן.
התחלתי לקרוא מה אנשים כותבים, אז יש כל מיני בדיחות וכל מיני זה, אז הייתה איזה אחד שסיפרה על זה שחבר שלה שואל אותה, את יודעת מה יש מחר? אז היא אומרת לו, מה, יום הנישואים שלנו, יום הולדת שלך? הוא אומר לה, לא, מחר מתפרסם הציון החדש של, של אליבאבא.
אוקיי.
כאילו כל חודש זה מתפרסם, כאילו כל חודש אתה מקבל ציון חדש על סמך הפרמטרים שלך, אז אתה רואה, זה נהיה כזה קלט, כי אנשים רוצים להעלות את הציון שלהם.
הבנתי. ומדברים על העתיד בהקשר הזה? כאילו, מה הולך להיות הלאה?
אז כולם, אתה יודע, כולם מחכים לראות מה יהיה התוכנית הממשלתית, אף אחד לא יודע. ההנחה היא שהיא בערך תסתמך על התוכניות הקיימות, וזה מה שמדאיג הרבה אנשים. אנשים אומרים, אתה יודע, כל המידע שיש לאליבאבא עכשיו יעבור ויהיה חלק מהמערכת הממשלתית, שהיא כבר מערכת שכבר אנחנו יודעים שהיא תהיה עם סנקציות והיא תהיה בחובה. עכשיו, בבחינת המערב, בתקשורת המערבית, זה כאילו אחד הנושאים שהוא הכי כאילו 1984 ו...
בלק מירור עשו על זה פרק מאוד יפה.
כן,
נראה שחורה.
נראה לי שהם אפילו הקדימו את הנושא.
יכול להיות שהסינים ראו את הפרק ואמרו, או, כזה אנחנו צריכים.
אז מבחינת המערב, זה הנושא שכולם מחכים אליה וכולם מזהירים, ויש אלפי כתבות על זה, ומה יהיה, וזו שיטה חדשה לשלוט באוכלוסייה, ושליטה חדשה, כאילו, אתה יודע, לשלוט בלי דרך, כאילו, שליטה עצמית, או, אתה יודע, כולם יתנהגו כמו שצריך בשביל שיהיה להם דירוג גבוה. ולעומת זאת, בסין, אתה פחות תשמע על זה. אני לא יכול להגיד לך שזה לא קיים. לא דיברתי עם כל הסינים, אבל מניח שיש הרבה שחושבים שגם רואים את הצד השלילי, אבל זה נורא שווק כחיובי. זה שווק כמשהו שיכול לפתור את הבעיות של סין מבחינת זיופים ורמאויות. וכשאני דיברתי עם חברים, אז הרבה פעמים שמעתי גם משפטים כמו, טוב, זה, סוף כל סוף אנשים יתחילו להתנהג כמו שצריך, וסוף כל סוף אנשים יאנשו על מה שהם עושים.
תשמע, יש בזה קצת מן האמת, צריך קצת לרגע להגן על הסינים, כי אתה יודע, בסוף אם אתה יכול לדרג מישהו שחותך אותך ברמזור, או דוחף אותך, או לא משנה מה, או עוקף אותך בתור, אז יש בזה משהו שגם חיובי.
כן, לא יודע.
כי אתה חושב על מערכת כזאת בישראל, אתה חושב שזה היה משפר אותנו או דווקא...
קשה לומר. באמת קשה לומר.
קשה לומר.
קשה לומר.
אני מניח שזה לא היה מתקבל מלכתחילה.
נכון, נכון. אתה רואה מה קורה עם המאגר הביומטרי.
נכון.
יש יותר התנגדויות בחברה
המערבית.
כאילו יותר גורמים שמבקרים כאלה דברים מאשר בתוך סין. וזה זוכה לתמיכה מאוד גדולה. השאלה היא באמת כאילו, אתה יודע, מי יגדיר מה זה טוב ומה זה רע, וזה בעצם כאילו, העניין הזה שאתה תהיה כל הזמן תחת ביקורת, באיזושהי ביקורת, זה גם מטריד, כמובן.
תראה, אבל נורא קל קצת להגיד, כאילו, אוקיי, זה סינים, וזה מפלגה קומוניסטית, וזה מפחיד אולי, אבל הנה, ראינו רק עכשיו את פייסבוק שעשתה אותו דבר, אפילו בלי להודיע לנו, וסחרה במידע של בני אדם. אז אולי זה קצת, לא יודע, התנסות כזאת על הסינים, ובעצם מה שקורה במערב זה בעצם די אותו דבר, פשוט רק מתחת לפני השטח?
לא יודע, אני חושב שבסין, קודם כל, שם זה עדיין, כאן זה לא עדיין לא הממשלה באיזשהו אופן, יש דברים, חברות, אני חושב שפה יש עדיין מנגנונים שמבקרים את זה, מה שקרה עם פייסבוק זה קרה, ואתה רואה איזה ביקורת יש על זה עכשיו,
וכן,
הם צריכים להתנצל, יש מנגנונים שמבקרים את זה, הפחד הוא שבסין אין מספיק מנגנונים אולי שמבקרים את זה, שזה יעבוד כמו שצריך.
כי זה בחסות הממשל.
אבל לפעמים קורה שיש מקרים שאנחנו רואים את סין ורואים את הבעיות שלה ואומרים, זה הבעיות שלה, זה לא אנחנו, זה אצלהם. אבל דווקא בנושא הזה זה פשוט מאוד מעניין לאן זה ילך ואיך זה יקרה. אם אתה קורא את העיתונות הסינית, אז הם לפעמים מדי פעם מגיבים ואומרים, מה פתאום, זה לא ה-1984 שמדברים עליו, זה משהו חיובי, ומי שבדרג נמוך יהיו בסך הכל הפושעים וכאלה דברים. אבל כן, אתה יודע, היה איזה פרסום, שאני לא כל כך יודע אם הוא נכון או לא, למשל שהליבאבא ביקשו להכניס לדירוג שלהם את האנשים שהעתיקו במבחנים, במבחני הסיום של התיכון.
אוקיי.
בגאוקאו.
בגאוקאו, כן.
כן, רצו לקבל ממשרד החינוך את זה.
אוי, אוי, אוי.
ואתה רואה, זה נגיד מקרה שבוא, תשמע, אם מישהו העתיק במבחן כזה, ואחרי זה ירדוף אחריו כל החיים, זה לא דבר חיובי כל כך.
נכון.
אז כאילו, אתה יודע, המערכות האלה נוטות להיות מאוד כוללניות. השאלה, כל דבר שאתה תגיד רע ברשת החברתית, ירדוף אותך.
כל טוקבק לא במקום.
כן. אנחנו לא יודעים לאיזה כיוון זה ילך, וזה מעלה הרבה חששות. זה מעלה הרבה חששות בגלל שגם החברות האלה, הליבאבא לדוגמה, היא חברה שיש לה המון מידע, יותר מפייסבוק.
נכון.
כאילו זה פייסבוק פלוס כרטיס האשראי שלך.
כן.
כי אתה גם, פייסבוק יודעת מה אתה עושה ברשת, אבל לא הרבה פעמים לא אתה עושה בחיים האמיתיים. הליבאבא יודעת גם מה אתה עושה בחיים האמיתיים, כי אתה משלם על כל דבר באליפיי.
נכון.
וטנסנט גם כן. זה חברות שיש להם המון 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 כוח, ויש להם המון קשר לממשלה. זה גם עוד נושא שהחברות האלה יותר קשורות לממשלה מאשר במערב.
הבנתי. אנחנו גם, ספציפית, גם אליבאבא, הרבה אנשים קונים שם, זאת אומרת, אנשים שהם מערבים, דרך אלי אקספרס וכל מיני פלטפורמות כאלה, ואנחנו גם יודעים על הרבה חברות סיניות שיוצאות החוצה. אז השאלה באמת, אם פתאום אליבאבא יכולים לעשות שימוש בפרטים שלי באלי אקספרס בכלל, שזה כביכול לא בסין.
כן. חייבים להדגיש, אבל עוד פעם, שאליבאבא טוענים שהמערכת שלהם היא מערכת תמימה לחלוטין, שנועדה לענות על צורך מסוים, שזה העניין שאין דירוג אשראי. והם רוצים לדעת איך לתת לאנשים הלוואות, ואיך... וגם היום בעיקר המערכת שלה גם עושה פרומושם לעצמם, כי היא גורמת לאנשים לקנות יותר אצלהם, בשביל לקבל יותר דירוג גבוה, שיהיה להם יותר חברים אצלהם. אבל אנשים נורא מפחדים מההמשך. אז כרגע, זה לא שהליבאבא היא כרגע מייצרת איזו מערכת זדונית כזאת. מערכת שלכאורה באה לענות על צורך מאוד ספציפי.
מה אתה חושב? מה העתיד של הדבר הזה בסוף? אתה חושב שזה ילך וזה יהיה ואי אפשר לעצור את זה כבר?
אני חושב שאנחנו בעידן של דירוגים, כן, אני די מסכים עם המומחית שראיינתי בכתבה.
אוקיי.
שאנחנו בעידן של דירוגים, אנחנו נראה הרבה יותר את עצמנו מדורגים. אנחנו היום מדרגים את האנשים שאנחנו שוכרים מהם דירה ב-Airbnb, ואת הנהג שלוקח אותנו באובר או בגט טקסי או בדידי. ואת אנשי מקצוע שבאים לתקן לנו דברים, ובסופו של דבר גם אנחנו לדורג, אתה יודע, על איזה בן אדם אתה ואיזה זה, והדירוג הזה ישפיע על החיים שלנו.
כן.
אני חושב שזה חלק מהעניין. במערב אולי זה יקרה דרך חברות מסחריות, בסין זה קורה דרך הממשלה אולי, אבל אני חושב שזה באיזשהו אופן כן, בסין זה כן כלי של הממשלה לחזק את השליטה.
הבנתי. תשמע, אופיר, יש לך עוד משהו לאומה לפני שאנחנו מסיימים? עד עכשיו זה היה מדהים בעיניי.
אז תודה. לא, נראה לי זהו.
אוקיי, בסדר גמור. אז תודה לך, אופיר, שבאת אלינו למדברים אסיה. מקווה שאתם נהניתם, זה היה פרק סופר פנימי שנכנס לנבחי החברה הסינית ותהליכים שקורים כרגע. ואולי אנחנו גם נפגוש אותם בעוד מקומות בעולם, אז אני ממש שוב מודה לך על הסיפור הזה. וזהו, נתראה בפרק הבא. ביי ביי.